טוב, שלום עליכם, ברוכים הבאים. קיץ טוב. קיץ בריא. בינתיים הוא מתחיל מטהר. מים. זהו, אז האמת שעוד לא כולם ככה הגיעו עוד בין הזמנים, אבל משבוע הבא, כדאי יהיה גם לידע את כולם, משבוע הבא נתחיל לזוז כמה דקות, יהיה ערבית, בוא נקבע בצורה מסודרת, ערבית ב8:15, לשעון קיץ. אי אפשר יהיה לפני, וגם יש את המניין לפניכם שמסיימים פה, אז ערבית ב8:15, השיעור יתחיל בעזרת השם ב8:30. אז בסדר? אז הזמן של הקיץ הוא שזה זז, 4:15. יופי. טוב. יוצאים מ... ניקח חומש. חיכו חומשים? יש חומשים אותו? יש חומשים שזה רק ככה על טבעי לכת. שלנו תביא תביא ככה מתנה לכולם. אני רוצה קצת להסתכל בפנים, אז אולי באמת נקל עוד כמה חומשים. אוה, שלכוח. יש מספיק חומשים? בעזרה לא, אין שם. אני אקרא עוד כמה ככה. יש אולי כדאי גם בכניסה שלי. אז אנחנו באמת אחרי פסח ובשבועיים האחרונים עסקנו בענייני פסח, בענייני היום, חמץ ומצה. חוזרים לפרשות ונכנסים ככה פנימה פנימה לתוך ויקרא, לתזריע מצורע. רש"י פותח את פרשת תזריע בדיבור קצר, יסודי, שמחבר את פרשת תזריע עם פרשת שמיני. הוא מכניס אותנו ככה, אחרי פסח חזרה לספר, מה שהיא עושה לנו סדר. הפרשה כולה, כל פרשת תזריע ואחר כך פרשת מצורע, ובעצם שתי הפרשיות ביחד עוסקות בזה כולן, עוסקות בטומאה וטהרה של אדם. טומאות וטהרות, המרכז זה ענייני נגעים, זה עובר מנגעי אדם לנגעי בגדים, לנגעי בתים. הכל מתחיל בטומאת נידה, אבל עוד יותר ספציפית, הכל מתחיל בטומאת יולדת. ועל שם הלידה הזאת נקראת הפרשה הראשונה, פרשת תזריע. וידבר אדוני אל משה לאמור, פרק י"ב, פסוק א', דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים, כי מי נידת דבותה תתמה. וביום השמיני ימול בשר אורלתו. הפסוק הזה הוא חריג בכל הנוף של שתי הפרשות. ברית מילה לכאורה לא קשורה בכלל לענייני פרשת נגעים. זה מופיע כאילו ללא קשר. האישה טמאה שבעת ימים, היולדת, אישר כוח, אחרי השעה הזאת, שעת רחמים, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אפשר להגיד, עמנואל,
עמנואל ביטון, המויצי והמייקי, עכשיו זה פדיון בן של הנכד החור. אז זה סבולה. טוב. וביום השמיני, מול בשר ועולתו, זה חריג בנוף של הכל, כי בעצם זה דין ששייך לתינוק עכשיו. לא שייך לענייני טומאה וטהרה, וצריך לנתח מה זה עושה פה. זה לא פשוט, כי זה לא קשור בכלל לכאורה לנושא של טומאת האם. החלוקה בין יולדת זכר ליולדת נקבה, שפה היא טמאה שבעה ימים ופה היא טמאה שבועיים, אחרי השבעה בא עניין היום השמיני, אבל איך זה נכנס? במיוחד כאשר אנחנו יודעים שכל ענייני המילה כבר נכתבו בספר בראשית. הכל כבר נכתב בספר בראשית. דרך אגב, הרמב״ם ביד החזקה כותב שמקור מצוות המילה זה אברהם אבינו, לא פה. הימול לכם כל זכר. כל הדינים שמהם אנחנו יודעים שברית מילה זה מצוות עשה של קראת, עסקנו בפרשה האחרונה בברית מילה, בשיעור האחרון. בשיעור האחרון עסקנו בדם הפסח ובדם המילה, בהפטרה של יהושע, נכון? אז דיברנו בזה בהרחבה. כל הסוגיה של ברית המילה, כבר הזכרנו את זה שם, נלמדת על פי הרמב״ם דווקא בבראשית. כאן יש אומנם תוספת, וביום השמיני, הדין של היום השמיני, ושזה חייב להיות דווקא ביום, זה שזה חייב להיות דווקא ביום, ומכאן עומדים שמילה דוחה שבת, אבל הדין עצמו של מילה כבר מופיע. הוא מופיע כאן, וזה מעניין מאוד מה הוא עושה פה, ואחרי זה, אחרי הפסוקים הראשונים, עד סוף פרק י"ב, הקצר, של שמונה פרקים, פרשה ראשונה של הפרשה, פרשייה ראשונה של הפרשה, זה דיני יולדת, ומכאן כל דיני נגעים. רבי סמלאי פותח בכותרת ששייכת לכל, לפסוקים הבאים יותר מלפסוקים הראשונים. אמר רבי סמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. רש"י לא פותח באמירה גם העקרונית והנפלאה ביותר שיש, אם הוא לא רואה בעיה יסודית בפשוטו של מקרא, להבין מה זה עושה פה. אז קודם כל רש"י מלמד אותנו את סמיכות הפרשיות. פרק י"א, נחזור לשנייה אחת אחורה, פרק י"א זה הפרק שלמדנו השבת, שמתחילתו ועד סופו עוסק בענייני מאכלות האסורות, חיה בהמה, חיה טהורה, בסדר? ביבשה, באוויר ובים, עופות, דגים, כל הסימני טהרה וסימני טומאה, נכון? ואחרי שמסיים פרק י"א את כל סימני הטהרה והטומאה, מתחיל פרק י"ב בענייני טהרה וטומאה באדם עצמו. בסדר? באדם בגופו של האדם. טוב. מעניין שפרק י"א סיימה התורה כך. כי אני השם. בואו נסתכל רק רגע על הפסוקים החותמים את פרק י"א. אל תשקצו את נפשותיכם, מפסוק מ"ג. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמאיתם בם, כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. כי אני אדוני המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים, כי קדוש אני. הפסוק הזה נראה קצת מיותר, כי הרגע אמרנו כבר שאתם צריכים להיות קדושים כי קדוש אני. מה התוספת הזאת עכשיו של אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים? בהשגחה קראנו את הפרשה הזאת בצמוד לפסח, והסיום של סיפור מצרים, והסיום של סיפור יציאת מצרים מופיע לנו פה, אני השם המעלה אתכם. אגב, זו הפעם היחידה בכל התורה כולה שמופיע מעלה אתכם, תומק עלייה. אתם עליתם מארץ מצרים, לא יצאתם מארץ מצרים, לא באתם לארץ כנען, אלא עליתם מארץ מצרים. המושג מעלה אתכם הוא יחידאי, הוא מופיע פה. רש"י אומר במקום, כי אני השם המעלה אתכם. הרי לכאורה התשובה למה לשמור על הכל כבר נאמרה, וייתם קדושים כי קדוש אני. ועכשיו באה התשובה נוספת, על מנת שתקבלו מצוותיי העליתי אתכם. טוב, אז זה לא קשור דווקא לענייני טהרה וטומאה, זה קשור בכלל לכל קבלת המצוות. אמרנו את זה בליל הסדר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, ורש"י מסביר שם, וזה פשט הפסוקים, בעבור שאקיים מצוותיו. בעבור זה, בעבור המצה והמרור המונחים לפניך, בעבור שאקיים את מצוותיו. אז למה זה קשור לכאן? רש"י בהמשך, וזה רש"י בסוגריים, תראו את רש"י מופיע פה דבר נפלא, דבר אחר, כי אני השם המעלה אתכם. בכולם כתיב והוצאתי, וכאן כתיב המעלה. תניא דבי רבי ישמעאל, אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל שאין מתמאים בשרצים כשאר אומות, דיים. עכשיו זה כבר לא מדבר על המצוות בכלל, אלא מדבר על העניין של טומאה בשרצים, טומאה בחיה ובעוף ובבהמה, אבל בעיקר בעניין של שרצים עכשיו. ומעליות ההיא לגבי הוא, וזהו לשון מעלה. אני מעלה אתכם, כלומר אני עושה אתכם אנשי מעלה. אני מעלה אתכם, או אני מעלה את העולם איתכם. אני מעלה, העלאה, המושג להעלות, הוא המושג שמופיע כאן. ואז זה מסתיים. זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים ולכל נפש השורצת על הארץ, להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. ועכשיו מתחילה, אומר רבי סמלי, תורת האדם. ואז הוא שאל את השאלה הכי זועקת, זה עוד יותר מפשט, איזה מין סדר זה? קודם כל החיה והעוף והשרצים והרמסים ואחרי זה האדם. וענה את התשובה, כמו שביצירה, כמו שבבריאה, תורת האדם, בריאת האדם מופיעה אחרי בריאת כל החיות וכל הבהמות וכל העולם, כך גם בתורה מופיעה תורת האדם אחרי. הבעיה היא, השיעור כולו, לא אמרתי את זה בהתחלה, מודש לגילוי נשמת בבנימין בן ברוך מרדכי יזמין. כך גם בתורת הטומאה והטהרה, הכל מופיע על פי אותו סדר של קודם כל חיה ועוף ואחרי זה האדם. הקושי הוא גדול מאוד, הקושי הוא אחד, וזה צריך להבין. למה בבריאה מופיעה תורה, בריאת האדם אחרי בריאת בהמה חיה ועוף? לכאורה אין שום קשר בין זה לזה. יכולות להיות שתי סיבות מהותיות. אני עוד רגע אקרא את הדברים כפי שהם מופיעים בחז"ל בגמרא במסכת סנהדרין. הגמרא מביאה כמה דעות, כמה תשובות לשאלה הזאת. זו שאלה שהטרידה את כל המפרשים. למה הבריאה מתחילה בחיה ובעוף ועוברת לאדם? אבל שתי תשובות, כל התשובות מחולקות בעצם לשני סוגים. על פי תשובה אחת זה לפי מעלתו של האדם על כל הברואים, והתשובה השנייה מתארת דווקא את נחיתותו של האדם. התשובה של מעלתו של האדם היא התשובה שאומרת שהאדם נברא אחרון כדי להיות מוכן לסעודה. יש ביטוי בחז"ל, יפה מאוד, חז"ל אומרים, אני מצטט את הדברים מהגמרא כפי שהם מופיעים פה עכשיו, דבר אחר כדי שייכנס למצווה מיד, דבר אחר כדי שייכנס לסעודה מיד. נברא ביום שישי אחרי חצות. משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין, בנה ארמון, ושכללן, בנה את כל חדרי הארמון ואת כל העיר ואת כל מה שמשותף לזה, ובסוף התקין סעודה, ואז אחר כך הכניס את האורחים ואת המכובדים. כך הכל נברא, לפי זה מעלתו של האדם. להסבר הזה מצטרף עוד הסבר שהגמרא מביאה, הסבר מאוד יסודי, שלא יהיו מינים אומרים ששותף היה לו לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כלומר, אילו היה האדם נברא לפני כל הברואים, נו, אז זה נראה כאילו גם לא יש כאן כוחות. זה צריך שהוא יופיע בסוף כדי שלא... זה ההסבר א', מעלתו שלו. ההסבר השני הוא הסבר הפוך. דבר אחר, שאם תזוח דעתו עליו, דברים ידועים, שאם תזוח דעתו עליו, אומר לו, אם תזוח דעתו עליו, אומר לו, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לו, יתוש קדמך במעשה בראשית. שאם תזוח דעתו עליו, העולם מבין את זה במובן הפשוט, כשאדם נופל, כשאדם חוטא, כשאדם זכה דעתו עליו, אז מזכירים לו בדיוק מי הוא. אז בבריאה הוא מופיע בסוף, או מחמת מעלתו, בסדר? זה סוג אחד של תשובות, או מחמת פחיתותו, נחיתותו. כלומר, האדם יכול להגיע למדרגה כל כך נמוכה אם תזוח דעתו עליו, זה לא קורה ליתוש. היתוש לא זך דעתו עליו. הבנתי, יפה. אבל איך זה קשור למה מתפרשת תורתו קודם? עכשיו כבר לא שייך להגיד שמה יאמרו שותף היה לו לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. תבואו על כל התירוצים שאמרנו עכשיו, אלה ארבעת התירוצים שמופיעים בגמרא. ציטטתי אותם. לכאורה כל הדברים האלה לא שייכים לעכשיו. נכון? זו שאלה טובה. מה זה קשור לכאן? אמר רבי סמלי כשם שיצירתו של אדם באה אחר יצירת בהמה חיה ועוף, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. לא קשור? יצירתו של אדם נתפרשה אחר תורת, אחר יצירת בהמה חיה ועוף. כי זה הגיוני שלא יאמרו שותף, או שיהיה מוכן לסעודה, כל הדברים שאמרו. או שאם תזוח דעתו, אבל מה זה קשור לתו? עכשיו הוא נברא, עכשיו הוא כבר פה. ברור שהוא מכובד יותר. ברור שקודם כל צריך לפרש לי את תורת האדם, ואחרי זה את תורת השרצים והשקצים. לא, זה לא הגיוני. מה אמר רבי סמלי? מה הוא אומר? שאלה א', שאלה ב', וגם היא חשובה מאוד. והשאלה היא, כבר ראינו הרבה פעמים, כשאנחנו רוצים לשאול שאלה פשט, אז השאלה הקשה ביותר שלנו היא, אם זה באמת שאלה בפשט, למה רש"י לא שואל את זה? כי אנחנו כבר קלטנו שרש"י הוא הפשט. יש כאן שאלה שהמפרשים כולם נוגעים בה, ולכאורה רש"י לא נוגע. מה הקשר לפתוח את הכל בעניין יולדת? אם אתה רוצה להתחיל את דיני טומאה וטהרה בגוף האדם, בנידה, גם זה יש לי שאלה אגב, זה לא קשור לנגעים. אבל אם אתה רוצה לפתוח את זה בדיני נידה, זה היה מתאים יותר להופיע בפרשת מצורע בפרק ט"ו, שם בדינים של זיווה ולא פה. זו שאלה א', אבל שאלה ב', אם כבר החלטת לפתוח בענייני נידה, כשאתה אומר לי טומאת יולדת, אתה יוצא מנקודת הנחה שיש לי ידע אישי שעוד אין לי. כי הרי אתה אומר שהיולדת היא טמאה כמו... טומאת נידה, אבל אני עוד לא יודע על טומאת נידה כלום, על זה אני ידע רק בפרק ט"ו. זו שאלה מאוד יסודית שהמפרשים שואלים פה, והקושי ש... אז איפה רש"י? למה הוא לא שואל את זה? מה הוא עונה על זה? בסדר? זו שאלה נפרדת לגמרי. השאלה הראשונה ששאלתי, בסדר? היא דברי רבי סמלי נפלאים, הם מדהימים, אבל מה הוא אומר? בסופו של דבר אין דמיון בין עניין הבריאה, טוב? לעניין טומאה וטהרה. שאלית, שאלה מקומית, אבל היא שייכת לכל הפרשה. למה פותחים בענייני יולדת? כשהשאלה הזו מתחלקת לשני חלקים. אם היא דיני נידה, אז זה צריך להופיע עם דיני נידה וזיווה שמופיעים בעוד שלושה פרקים, עוד שני פרקים, שלושה, תתבר. ואם אתה רוצה בכלל לפתוח בכל זאת ביולדת, אני לא יודע על דיני נידה, אז מה אתה פותח ביולדת? זאת שאלה ב'. מה שברור לנו הוא שכשאנחנו מדברים על תורת האדם כאן, על ענייני תורת האדם, אנחנו לא מדברים על דברים כלליים, קורבנות שהאדם צריך להביא או דברים אחרים, אלא אנחנו מדברים דווקא ספציפית על דינים ששייכים לגופו של האדם. אלה שתי פרשיות שעוסקות בגוף האדם. הן עוסקות בשיער ובגוף ובתומעה ובהפרשות של האדם ובדינים של האדם במקומות, בנקודות הכי אינטימיות של האדם, בנקודות ששייכות לתומעה וטהרה באדם עצמו. לכל אלה אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת מרתקת. אני מדלג כמה פסוקים ועובר לפרשייה הבאה. הפרשייה הבאה לא מצורה, הפרשייה הבאה כלומר עוד 8 פסוקים. פרק י' ג' פסוק א'. פרק י' ג' פסוק א', אחרי 8 הפסוקים שעוסקים ביולדת זכר ויולדת נקבה, מתחילה הפרשה מכאן ועד סוף פרשת הזריע, עד סוף פרשת הזריע, בתורת הצרעת, ומיד בתחילת פרשת מצורע בתורת המצורע. כלומר, תורת הצרעת זה ענייני הנגעים, ספר הרפואות, ותורת המצורע זה ענייני ההיטהרות, וזאת תהיה תורת המצורע, מה הוא צריך לעשות ביום טהרתו. מה הוא צריך להבין? שתי ציפורים בכל הדברים, בסדר? טוב, אז פרשת תזריע היא הפרוגנוזה, בסדר? מה הדינים? מה קורה בשיער? מה קורה אם יש נתק? מה קורה בגילוח? מה קורה בבגד? מה קורה זה תורת הצרעת. וזה הסיום של פרשת תזריע. מי שיראה, אם ירצה את הפסוק האחרון של פרשת תזריע, הוא מסתיים בזאת תורת הצרעת. כמו שפרק י' מסתיים בסיכום על תורת הבהמה והחיה והעוף, זו תורת הצרעת. ואז מתחילה תורת המצורע. יופי. אז תורת הצרעת תופסת את כל הפרשה כולה. תופסת את כל הפרשה כולה. ויש בה דין מרתק שחייבים לתת עליו את הדעת, ושם רש"י מיד זועק. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון למור, פרק י' ג' פסוק א' ב', אני קורא רק את הפסוק הבא. אדם כי יהיה ואור בשרו שאת או ספחת או בהר, והיה ואור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. מכאן ואילך כל פרט שיש בדיני נגעים עובר דרך כהן. ואך ורק דרך כהן. המשמעות של ההלכה הזו היא משמעות מאוד גדולה. עוד לפני שאקרא את רש, אני רוצה רק להסביר עד כמה זה דבר מעניין. הרמב״ם פוסק בהלכות טומאת צרעת את ההגדרה, מה ההגדרה ללהביא אל הכהן. אף על פי שהכל כשירים לראות נגעים. אנחנו עושים לרגע סוויץ' מהדבר הקודם, עוברים שנייה לנגעים וחוזרים לסוף בכל ביחד עוד רגע. לכאורה דיני נגעים לא קשורים לכהן. צריך פה מומחיות. ומי שיעבור על פרשת תזריע, זה דברים מדהימים. זה דברים מדהימים, זה צריך מומחיות. האם מי שלא כהן קשר לראות נגעים? התשובה היא כן. כן, יכול לראות נגעים. עד רבה מיד תראו. אף על פי שהכל כשירים לראות נגעים, אני קורא ברמב״ם בהלכות טומאת צרעת. הטומאה והטהרה תלויה בכהן. כלומר, יכול להיות מצב שרופא רואה את הנגע. אבל גם אם הוא יצעק 1,000 פעמים זה נגע, זה לא נגע. כל עוד הכהן לא אמר, תמיד. כלומר, הוא טהור לכל דבר. גם אם 100% הוא תמה מבחינת ביולוגית, הוא טהור. כי הכהן לא אמר את המילה הזאת. וכן להפך. גם אם הרופא אמר 1,000 פעם שאין כאן עניין טומאה, וכהן אמר את המילה תמה, הוא תמה. עד כדי כך אומר הרמב״ם, תשמעו את ההלכה. כיצד? כהן שאינו יודע לראות. והרמב״ם מגיע פה בבעיה שמטרידה את כולנו. עם כל הכבוד, הכהנים נולדו עם DNA לראיית נגעים. זה מומחיות כהנית. כיצד כהן שאינו יודע לראות, החכם רואהו, הפוסק, החכם רואהו, ואומר לו לכהן. כתוב שהכהן יכול להיות קטן ויכול להיות שוטה. ואומר לו לכהן השוטה, אמור תמי, רמבה, והכהן אומר תמי, ואז הוא תמי. מי נגד מי? מה הולך פה? אומר רש"י, פסוק ב' שהתחלנו לקרוא, אומר רש"י, אל אהרון הכהן, אתם רואים את רש"י? והוא בא אל אהרון או אל אחד מבניו, גזירת הכתוב היא. גזירת הכתוב היא. שאין טומאת נגעים וטהרתן אלא על פי כהן. זה לא הגיוני. המהר"ל אומר יותר חזק, בגור אריה אומר, המהר"ל אין בכלל טעם בדבר זה. אתה הלכת למקרה קיצון של כהן קטן. כשאין כהן שיכול בכלל לראות, אז החכם אומר לכהן השוטה, מסכן, הוא לא מבין עניין בכלל, הוא לא יכול להכריע כלום. אין לו אחריות, זו הגדרה של שוטה. אבל האמירה שלו תמר, היא קובעת את זה. מגדיר המהר"ל את הכל לא במקרה קיצון כזה. הוא אומר, אין טעם בדבר זה, למה נמסרו מראות נגעים לכהנים דווקא? הרי לא נמסרו לאהרון ובניו, אלא ענייני מקדש. ואין נגעים שייכים למקדש. ובהגדרה הנפלאה הזאת של המהר"ל, המהר"ל תמיד במשפט אחד פותר את כל העניין, פותח לנו את הכל. זה המוזר לנו בכל הפרשות. מה, הפסוקים הראשונים, שמונת הפסוקים הראשונים לא קשורים לכהן. זה אגב מקשה את כל הסוגיה, אז למה התחלת בהם? הרי אתה הולך עוד מעט לדבר על כל הדינים של טומאת נידה. אז מה פתחת עכשיו בטומאת יולדת? ואני חוזר לשני החלקים שם, אני עוד לא יודע את דיני נידה, אז מה אתה משווה לי את יולדת לנידה? ומה פתחת בטומאת יולדת אם אתה רוצה לדבר עכשיו על פרשת נגעים? ושנית, כשמגיעים לפרשת נגעים, יש בפרשת נגעים, ומי שיעבור על הפרשה יראה זה חוזר על עצמו, ויש פעמים מוזרות לגמרי שם שזה חוזר על עצמו כאילו אפילו במיותר, הוא בא אל הכהן, אני כבר יודע אל הכהן. והוא בא אל הכהן, הוא בא אל הכהן, כל פעם לא לשכוח שזה צריך להיות הכהן. והשאלה הבסיסית, אנחנו בספר תורת כהנים, זה ספר ויקרא. התחלנו בויקרא, עשינו עצירה קצרה בגלל פסח, אבל אנחנו חוזרים לספר תורת כהנים. אנחנו בפרשת תורת כהנים, פרשת אחרי מות, תחזור אל הכהן הגדול ביום הכיפורים. אחרי זה נדבר על קדושת ישראל בכלל, אבל נמשיך במור אל הכהנים. אנחנו בספר תורת כהנים, בספר הקורבנות. פרשת נגעים מנותקת, והמחבר אותה הוא הידיעה שהכהן הוא זה שעושה את זה. כלומר, זה אכן תורת כהנים הפרשות האלה, כי הכהן הוא זה שקובר את המילה תמיד. אבל את תורת הצרעת הוא יכול לא להבין בכלל. ובכל זאת הוא קובע את התורה. כל אחד מהדברים שהעלינו להתחלה שווה דיון בפני עצמו. עכשיו אני רוצה להתחיל את הכל. המושג שפתחנו בו, והוא השאלה הראשונה שצריך באמת לתת אליה את הדעת, דברי רבי סמלאי, מדברים על הבריאה ולא נראה שהם עונים בכלל לתורת בהמה חיה לעוף. הסבר הוא מאוד יסודי. אני רוצה להתמקד לרגע דווקא בצד שרואה את הסיבה להופעה של האדם בסוף העולם ובחיתותו. דבר אחר שאם תזוח דעתו עליו, אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית. בדרך כלל ההבנה היא שאם תזוח דעתו עליו, אם נופלת לו רוח שטות, אם הוא נופל בחטא, אם הוא... אבל זה לא מה שכתוב. כתוב אם תזוח דעתו עליו. לא כתוב שהוא חוטא אז. פחיתותו של האדם, או המילה פחיתות היא לא טובה, נחיתותו, אם מדברים על מעלה, קראנו היום את הדברים במעלה אתכם, מעליותה. נחיתותו של האדם מהחיה והבהמה והעוף והיתוש. היא לא כשזכה דעתו. אלא היא בעצם קיומו. לאדם יש את היכולת להגיע למקומות הכי נחותים. מה שאין לא לחיה ולא לבהמה ולא לעוף ולא לשקץ ולא לשרץ. בעצם בריאתו, ובזה אנחנו מתחברים למושג של הבריאה והיצירה לאט לאט, בעצם בריאתו של האדם נברא מושג שמבחינת עצמו כגולם, אם אתה לא תעלה את זה, אל תעשה כלום, שלא תזוח לדעת, אל תעשה כלום. אתה מטמא את העולם לאין ארוך הרבה יותר מכל השוצים. אתה לא צריך לעשות שום דבר. אתה פשוט לא צריך לעשות שום דבר. שום שרץ לא יכול להזיק לעולם. כמו אדם שלא מעלה את עצמו. לא שמוריד את עצמו. לא שמפיל את עצמו. שלא עוסק בלהעלות. אי העיסוק בהעלאה שם אותך אובייקטיבית במקום הרבה יותר נחות. יודעים מה זה שאם תזוח דעתו עליו? כשזכה עליי דעתי, אני חושב שאני לא צריך לעלות. אני כבר יצאתי ממצרים. זה לא ידעתי המושג שאם תזוח דעתו עליו. כשזכה דעתו של האדם על עצמו, הוא לא עוסק בלעלות. וכשהוא לא עוסק בלעלות, בלי לעשות שום דבר אחר. בעצם הווייתו, הוא יכול לטמא ולהרוס, כי הוא האדם, כי הוא היצור המורכב ביותר, כי הוא היצור המופלא ביותר, והמעלה ביותר, והנחות ביותר, והכל ביחד. התורה מתארת בדיוק את העניין, ולפי זה אפשר להבין את דברי רבי סמלאי בעומק. מה היה חסר בסוף פרשת שמיני, כאשר אמרה התורה, והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני? גמרנו. אחר כך באה התורה ואמרה, כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים. ורק כאן נאמרה המילה מעלה. כאן, בסיום סיפור הבהמה, החיה, העוף והשרצים, ובמעבר לתורת האדם וטומאת האדם, ודווקא ללידתו ולהולדתו. להעלות ממצרים, זה בעצם כל מטרת הבריאה. כל מה שהאדם נברא בעולם, זה ירידה לצורך עלייה. הנשמה הזאת היא חלק מאלוקות. והיא יורדת מאלוקות, היא יורדת מכיסא הכבוד. כשהיא יורדת למטה בטח, היא לא מבינה מה היא הולכת לעשות. כשהיא יורדת מלמעלה, יש לה רק שפה אחת. היא מבינה אלוקות. הכל אלוקות. אין עוד מלבדו. זה המושג היחיד והדבר היחיד שיש בעולם. זה המושג היחיד והדבר היחיד שיש בעולם שלה, וזה המושג היחיד והדבר היחיד שיש בעולם. הכל אלוקות. היא ירדה הנה ירידה לצורך עלייה. עלייה לאן? ללמעלה מכיסא הכבוד. לאן היא יכולה לעלות? אנחנו צריכים להבין את המושג ירידה לצורך עלייה. לא הנשמה ירדה לצורך עלייה שלה. היא לא יכולה לעלות יותר ממה שהיא באה משם. היא ירדה לצורך העלאה של העולם. ולכן היא הונחה בדבר עילאי ביותר, שבגלל מעלתו הוא מונח במציאות הנחותה ביותר. כי בעצם העולם הוא מעלית. אתם יודעים מה זה מעלה? העלה, ליפט. כשאתה רוצה לעשות עלייה בעולם, כשאתה רוצה להעלות את העולם, ואתה רוצה מעלית שלוקחת לגובה אמיתי, אתה צריך לכפור לפיר עמוק מאוד מאוד באדמה. ואם הגובה הוא אינסופי, גם העומק והצמצומים והנחיתות של היסודות שהמעלית האלה משם צריכה להתחיל לעלות ולהעלות איתה את הכל, הם צמצומים אינסופיים. תורת בהמה חיה ועוף לא הוצמדה לפרשת נגעים, וגם לא לפרשת נידה, אלא לעצם הלידה. הרי הקושי הגדול שלא דיברנו עליו, כי אנחנו מקבלים אותו כנתון, זה מלא ללידה ולטומאה. אם יש הפך מטומאה, אם יש הפך ממוות, אם יש הפך מטמא, זה ללדת, זה חיות. הפרשה הזו היא מדהימה, היא הפרשה שעוסקת מתחילתה עד סופה בטומאה, ושמה תזריע. אגב, מילה לכאורה מיותרת לחלוטין בפסוק. מה היה רבי אישה כי תלד זכר? מי צריך פה את המילה הזו? לפשוטו של מקרא מי צריך? רש"י לומד מזה שאפילו אם היא ילדה נפל בצורה כזו שיצא רק כזרע והוא מחוי לחלוטין, גם אז היא נתמת, כי בעצם יש כאן טומאת נידה. זה לימוד כזה, המילה תזריע היא מילה מאוד מעניינת כשם לפרשה. אגב, באמת הנסן קורא לפרשה פרשת אישה, אבל הוא היחיד. הפרשה הזאת נקראת בכל הספרים פרשת תזריע. תמיד, פרשת תזריע. המילה תזריע לא נצרכת לפסוק, לפשוטו של מקרא ודאי. לומדים מזה דברים פנימיים, או גם דברים מעשיים, איש מזריע תחילה, אישה מזריע תחילה. בפסוק עצמו, אתה רוצה להגיד לי עכשיו כמה אישה חייבת בטומאת לידת זכר, כמה היא חייבת, מה אתה רוצה ממנו? הפרשה שמתחילתה עד סופה עוסקת בטומאה, נקראת בשם זריעה. זורע צדקות, מצמיח ישועות. איך הכל מזריע בעולם, איך הכל חי בעולם. מרגע הלידה מופיעה נחיתותו של האדם, היא מעלתו של האדם. לא בגלל שהוא חטא עכשיו. כי באותה שנייה מגיע הסיכון שתזוח דעתו עליו. שאם בעברית, זה לא במקרה ש, הרבה פעמים אם בעברית פירושו כאשר. אם בעברית פירושו לפעמים, ברור שזה כך. אם כופר יושט עליו, פירושו חייבים להשית עליו כופר. לא אם אתה רוצה תשית, ואם אתה לא רוצה אל תשית. אם כסף תלווה את עמי, פירושו אתה חייב בהלוואה. אם תזוח דעתו של אדם עליו, זה טבעו של אדם. ואותה הרגע הוא צריך להזכיר לעצמו שגם מבחינה מתודית, זה המושג תורתו, הולכים מהקל אל הכבד. כשאני רוצה ללמד את הדבר הפשוט ביותר בעולם, כשאני רוצה ללמד פרשת שבוע, או כשאני רוצה ללמד עכשיו איך מובנה מנוע, איך מובנה ברזל, אני לא מתחיל מהכבד, אני מתחיל מהקל. ומהקל אני הולך אל הכבד. לכן התחלתי מהקל, מתורת בהמה וחיה ועוף. ואני מגיע אל הכבד. הכבד הוא תורת האדם. כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים. כיוון שכל המגמה בעולם היא עבודת הבירורים, היא עבודת ההעלאה, האדם הוא זה שהעבודה הזו הוטלה עליו. לא כי הוא חשוב, לא כי הוא חוטא, אלא כי הוא נולד. ובלידתו הוא מתחיל את עבודת הבירורים. לכן אם הוא זכר, שלא ישכח ביום השמיני למול את עצמו. אגב, פלא פלאות. בפרק, בספר בראשית, בפרשת לך לך, כבר כתובה פרשת מילה, כמו שאמרנו. אבל שם כתוב שהאבא חייב למול את עצמו. מאיפה יודעים שהאדם חייב למול את עצמו אם אביו למל אותו? מפה. כי כתוב ימול בשר עורלתו, ולא כתוב על אבא אף מילה. שם מסופר איך אברהם מעל את יצחק, ואברהם מעל את ישמעאל, ואברהם מעל את כל מקנת כסף. כאן כתוב, אתה חייב, אבל אני ביום השמיני, בסדר, אבל אם אתה לא נימול, אתה חייב להיות נימול. אתה יודע מה זה להיות נימול? להיות נימול זה עבודת הבירורים, זה ההעלאה. זה המשך של מה שדיברנו בפעם הקודמת. החלק הזה של הפרשה הוא לא דיני נידה. זה יופיע בפרשה בהמשך, בדיני נידה וזיבה וזב. שם יופיע הפרשה הזאת. איש איש כי תצא ממנו שכבת זרע, יש על זה פרשה שלמה. ההקדמה לתורת האדם היא מזל טוב, נולדת. מתחילה בעולם עבודת הבירורים. איך שלא תקראו למה נברא האדם אחרון, זה כדי שעבודת הבירורים תוכל להתחיל. כדי שמישהו יוכל להכניס אותנו לשבת. ועבודת הבירורים היא הכבד. ותורתו חייבת להתפרש אחרון, כי כל מגמת היציאה ממצרים היא לעשות עלייה. הרב חרל"פ זכר צדיק לברכה היה אומר, שכשיהודי עולה לארץ ישראל, כולם מדברים על עלייה, תומק עלייה, לעשות עלייה. הרב חרל"פ היה אומר שכשיהודי עולה לארץ ישראל, הכוונה היא שיש עלייה לארץ ישראל. לארץ יש עלייה כשיהודי עולה אליה. זאת עלייה לארץ. הארץ עולה. אתם יודעים מה קורה כשיהודי עולה לתורה? התורה עולה. למה היא עולה? כי היא מגיעה למקום הכי נמוך שאני נמצא בו. עכשיו מתחילה עלייה. בשמיים היא כבר הייתה. אבל היא ירדה הנה כדי לעלות. כשאני עושה עלייה, אני עושה עלייה לתורה. הארץ הזאת היא מכון לשבתך פעלת, זה כנגד בית מקדש של מעלה. לכן היא הכי נחותה, לכן היא ארץ החיטי והכנעני והפריזי והיבוסי והגרגשי, לכן זה הכי טמא, לכן זה הכי 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 יכול לסחוף לתוכו את הטומאות הכי נוראיות שיכולות לתת. אז כשילד של הארץ הזאת חוזר אליה, הוא עושה עלייה לארץ. וכשילד של התורה חוזר אליה, הוא עושה עלייה לתורה. שאלנו למה רש"י לא שאל מה פתאום מתחילים ביולדת. רש"י לא שאל, הוא כבר ענה. כשרש"י הביא את רבי סמלאי, זה מה שהוא רצה שנלמד ברבי סמלאי. הרי רבי סמלאי מדבר על יצירתו של האדם. זו הפרשה שעוסקת ביצירה. אישה כי תזריע וילדה. רש"י בעצם עונה לשתי שאלות במכה אחת, הוא לא הגדיר שאלה, תשימו לב איזה דבר מדהים רש"י עושה, הוא לא הגדיר שאלה. אמר רבי סמלאי, הוא לא פתח בשאלה. דברי רבי סמלאי עונים לכל מה שדיברנו עליו. כי מה אומר רבי סמלאי? רבי סמלאי אומר שיצירתו של האדם מתבררת כל החיים בתורת גופו, בחייו. כל החיים, כל נגע שאתה עובר, זה חלק מהתהליך של מה שהאדם הוא בא בעולם הזה, בשביל מה הוא נולד, בשביל מה הוא נוצר, בשביל מה הוא נברא. וכל ירידה כזו היא לצורך עלייה. וכיוון שאני השם המעלה אתכם מארץ מצרים, ובשום מקום עכשיו מקבלים את התשובה למה לא נאמר בשום מקום, אלא רק פה המעלה. כי רק פה עושים את העבודה של להבדיל בין החיה ובין החיה, להבדיל אם אין דעת, הבדלה מניין. על מנת כן העליתי אתכם מארץ מצרים. הזכרת מקודם, מנחם, כשנכנסנו על העניין של סעודת משיח, אנחנו במוצאי מימונה, ובשביל של פסח, מי שנהגו ככה מנהג חסידים, מנהג חב"ד בעיקר, עשו סעודת משיח, אצלנו בעיר הקודש מגדל הקפדנו על שני הדברים ביחד, הכל. אתם יודעים מה העניין של סעודת משיח ושל מימונה? זה גם כן משיח, זה אמונה במשיח, זה אמונה במשיח. אמונה במשיח, אתם יודעים מה היסוד? יסוד עצור. חשבתם פעם משפט אחד ששייך עוד לפסח, ואז אני אחזור לעניין של המגעים והכהן. משפט אחד ששייך לפסח. אנחנו רואים את זה כל יום בתפילה. ופעם אחת ככה בואו נחשוב לרגע על, על, על נוסח בתפילה. מאוד מעניין. נוסח אשכנז לפני 18 של שחרית, ונוסח ספרד, כל נוסח הספרדים וגם נוסח תהילת השם והארי, שונים שם בדבר מאוד מעניין. מסיימים את שחרית לפני 18 בגאולה, ואחרי גאולה מגיעים לתפילה, סומכים גאולה לתפילה. אז אנחנו רואים שם כך, שירה חדשה, שיבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים, נו, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. יופי, עכשיו איך ממשיכים? נו, אשכנזים ספרדים, איך ממשיכים עכשיו? או, ספרדים ונוסח הארי, ונאמר גואלינו השם צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה השם גאל ישראל. נוסח אשכנז? צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדחי נאומך יהודה וישראל, ונאמר גואלינו השם צבאות. נכון? נכון? שאלה שמופיעה בהרבה מאוד פוסקים היא, מה פתאום מכניסים פה איזה פנייה צור ישראל? זה בכלל לא מתאים לדפוס הלשון של כל ברכות קריאת שמע. אין את זה בשום מקום שם. הרי מה אתה מתאר מי אמת ויציב? את יציאת מצרים. נכון? אמת ממצרים גאלתנו, מבית עבדים איתנו, כל בחורי מרק, תבחוך ישראל גאלת, ים סוף להם בקט. מה עכשיו אתה פתאום פונה צור ישראל, קומה בעזרת, איך זה נכנס פה? שאלה מצוינת שמופיעה גם במפרשי התפילות, גם אצל... מאיפה זה בא? האמת היא שגם בה ונאמר גואלינו השם צבאות, אתה חורג מהסיפור של יציאת מצרים, ומצטט פסוק מישעיהו, ונאמר איפה? בישעיה. זה לא קשור לסיפור יציאת מצרים. ושם אתה מתאר שהקדוש ברוך הוא גואל ישראל. אתה לא פונה בתפילה עכשיו. אבל בצור ישראל זה הופך להיות למאוד קיצוני. התפילה הולכת להגיע עוד רגע, וברוך אתה השם, שם תבקש ולירושלים עירך, את צמח דוד עבדך, נכון? שם תבקש את זה, אבל מה אתה עושה פה? שאלה טובה. נו, יהודי עונה לשאלה טובה רק בשאלה נוספת. מה פירוש שירה חדשה? עכשיו אתם פעם על המושג הזה, שירה חדשה, שיבחו הורי. זאת אומרת, שירה עתיקה מאוד. היא בת 3,300 וכמה שנים טובות. שירה חדשה. מה חדש בשירה? אז התשובה הכללית יכולה להיות שיציאת מצרים כל יום ובכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. מה פתאום פה קוראים לשירה הזאת, לשירת הים, שירה חדשה? הנציב מוולוז'ין, החתם סופר גם אומר את זה בצורה אחרת, אומר על הפסוק בשירת הים, לא בהעמק דבר, לנציב יש פירוש העמק דבר, ויש לו תוספת שנקראת הרחב דבר. כי בהרחב דבר הוא נכנס באופן נפלא לזה. הוא מביא דברי חז"ל במחילתא, ושם כתוב כך, מחילתא דרבי יוסי הגלילי, אלמלא היו ישראל אומרים, אלמלא שם הכוונה זה אם, כן, אם כן היו ישראל אומרים, השם מלך עולם ועד, קודם כל אתם שמים לב שהשירה החדשה זה לא כל שירת הים, אלא רק הפסוק הזה של השם מלך לעולם ועד. כשישראל אמרו, אם היו ישראל אומרים השם מלך עולם ועד, לא הייתה כל אומה ולשון שולטת בהם. אלא שנזרקה בהם רוח הקודש, ואמרו השם ימלו לעולם ועד. זה מדרש מאוד קשה. אז זה לא טוב או כן טוב שהם לא אמרו השם מלך. בעברית אחרת, כשראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא, הרי ראתה שהשם מלך עולם ועד. אז הרי אמרה השם ימלו. ורש"י מסביר שם, מקדש השם כוננו ידיך, נכון לשבתך פעלת השם מקדש השם כוננו ידיך, אי מתי? כשהשם ימלוך לעולם ועד. למה? הרי לכאורה אפשר היה להגיד השם מלך עולם ועד. זה דבר מדהים. כשעמדו ישראל על הים, כל חברה בעולם, כל אדם שהיה מגיע למקום הזה, באופן טבעי הוא היה אומר, כזה וואו, שמוע ממיר גזול, חיל אחז ושתי פלשת. הכל הגענו לכל, למה לא הגענו? ואז הוא היה אומר, השם מלך עולם ועד. ובני ישראל עומדים על הים ואומרים, יציאת מצרים היא לא סוף הגאולה, היא רק פתיחת הצינור כדי להגיע להשם ימלוך לעולם ועד. אומר הנציב, בזה שהם אמרו השם ימלוך לעולם ועד, הם השאירו לנו כל יום לשיר שירה חדשה. כי הוא עוד לא מלך עולם ועד. הוא ימלוך באופן מוחלט לעולם ועד, במובן הגדול ביותר שיכול להיות, כשנגיע לזה שכל המציאות עולה למעלה. לא כי ברחנו ממצרים. לא כי מצרים מת על שפת הים. אלא כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, וגם מצרים תבוא עם העמים לשם, כמו שהנביא מתאר. כלומר, יוצאי מצרים שעומדים ושרים את שירת הים, מכניסים לכל אחד מאיתנו ב-DNA לשיר כל יום שירה חדשה. להאמין ולחכות לביאתו כל רגע ורגע, ולהאמין שכל הזמן יכולה להיות שירה חדשה, להתחדש, לא להפסיק להתחדש. מזה בא הביטוי שירה חדשה, אומר הנציב. ולכן אומר הנציב, נהגו בנוסחנו, הוא נהג נוסח אשכנז, ולכן נהגו בנוסחנו להוסיף כאן צור ישראל קומה בעזרת ישראל. מדהים. כי עכשיו פתאום מתפרצים ואומרים שירה חדשה, צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ופדה חינומך יהודה וישראל. כמו תפדה את הצ'ק. היו יכולים להגיד השם מלך, היו יכולים לעצור ולהגיד, הגענו ל... אתם יודעים מה זה, אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים. זה לא מפסיק אף פעם, כי ברגע שזה מפסיק, הכל נפל. זה דבר לא יאמין. אתה ממשיך את העלייה, ממשיך את העלייה, ממשיך את העלייה, השם ימלוך לעולם ועד. מעניין מאוד שאונקלוס מתרגם השם ימלוך לעולם ועד, זה לא אונקלוס שקשה לזכור, כולם אומרים אותו כל יום, פעמיים. נו, איך הוא מתרגם השם ימלוך לעולם ועד? השם מלכותי כהן לעלם ולעלמי עלמיה, נו קושיה. הוא היה צריך לתרגם את זה בלשון? עתיד! הוא מתרגם את זה בלשון? הווה, זה השירה החדשה! השם מלכותו קיים, היא קיימת כל הזמן, והיא מופיעה בעולם על ידי שאנחנו ממליכים אותו עוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו כל הזמן מעלים. זה פלא פלאות. מה עושה אונקלוס? מה הוא מתרגם? הוא לוקח את המילה ימלוך, שהיא מילה פשוטה, והופך אותה מעתיד רחוק, מעתיד אפשרי לעתיד ודאי. ואותי לזה שיכול להביא את העתיד הזה לפועל. אתם יודעים איך קוראים לזה בעגלה של פסח? ימי חייך הימים. כל ימי חייך הלילות. והחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה. כל ימי חייך לא ימות המשיח. כל ימי חייך, איך מסבירים? זה לא סיפור של פעם. כל ימי חייך להביא לימות המשיח. זה מה שאתה צריך לעשות כל ימי חייך. כל ימי חייך להביא לימות המשיח. כל ימי חייך, אם קמת הבוקר, זאת אומרת שאתה יכול להביא לימות המשיח. זה הדבר היחיד הריאלי שיש לך לעשות. כל השאר, ספקולציות. יש משהו אחד ריאלי, אתה יכול להביא לימות המשיח. זה מציאות, השם מלכותי כהן. אבל זה מציאות עתידית, אבל היא עתידית ודאית. מפרשים מנסים להבין את המילה ועד בעברית, ועד, ועד. ורש"י אומר לשון עולמות הוא, זו מילה קשה, ועד. הרב הירש שאומר כל כך נפלא, הוא אומר ועד קרוב מאוד למילה יעד. הוא אומר, ועד בא להגיד, זה יעד שברור מגיעים אליו, זה לא דיון. רק תעבוד עליו. ואתה כל הזמן יכול להתחדש בו. אתם תופסים מה זה המושג של מעלה אתכם מארץ מצרים? הסעודת משיח ומימונה וכל מה שעושים בסוף פסח, בא להגיד, אנחנו יודעים שעוד לא גמרנו. אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו צריכים להביא משיח. אנחנו יודעים, קלטנו. ואגב, מימונה וגם סעודת משיח נתקנו באחרון של פסח. זה הרי נתקע, זה התחיל בגלות. הם נתקנו באחרון של פסח. מה ההפטרה שקוראים באחרון של פסח? איך, איך? כן, ויצא חוטר מגזע ישעיהו. ההפטרה של רבותינו פה בארץ נתנו ליום העצמאות. ההפטרה של ויצא חוטר מגזע ישעיהו, ההפטרה של המשיח. כי היציאה ממצרים עיקרה הוא, דיברנו על זה קצת בפסח, עיקרה של היציאה ממצרים זה היציאה מהמחשבה שלך שכבר יצאת ממצרים. קוראים לזה אני השם המעלה אתכם. באותה שנייה שאתה לא ממריא, יתוש קדמך במעשה בראשית. וכיוון שכל תפקיד העולם הוא להתברר, ובשביל זה העולם נברא, כי צריך לשים מעלית שמעלה את הכל מלמטה ומבררת את הכל. מה זה לברר? לברר זה כמו בורר. זה לא מילה סתמית. מה זה בורר? מה זה בורר? בורר זה להוציא את המוץ, להוציא את הפסולת ולהשאיר את התוך. אתם יודעים מה זה בורר? אתם יודעים מה זה עבודת הבירורים? זה להוציא את כל מה שמעלים, את ההלם, את העולם ולהשאיר את האלוקות. זה המושג בירורים. להוציא את כל מה שלא מראה שהכל זה רק אלוקות ולהשאיר את אלוקות. מה זה עבודת בירורים שאפשר לעשות איתי? להראות לי שאני אלוקות. מה זה להאמין? מה זה לאהוב? מה זה להאמין? מה זה כל העבודה של האדם בעולם? לכן האדם נברא הכי 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 נמוך, כי רק הוא יכול להראות שאלוקות נמצאת הכי הכי נמוך, והוא מתחיל להעלות אתכם מארץ מצרים. אני השם המעלה. ממתי זה מתחיל? מהלידה. אז הזכר שצריך לעשות את זה בבשרו, ממילא זה מופיע פה. הנקבה שלא צריכה לעשות את זה בבשרה, אתם יודעים למה היא לא צריכה לעשות את זה בבשרה? כי שעשה לי כרצונו, כי הקדוש ברוך הוא כבר עשה את המילה הזו בנסירה, בבריאה. שם הוא כבר עשה את החיתוך. ולא ניכנס לזה, זו סוגיה גדולה מאוד מאוד מאוד. למה באמת פרשת האדם מתחילה באישה? זה פלא פלאות, לזה אני לא נכנס עכשיו. תורת האדם מתחילה באישה, כי תזריע. והיא מתחילה בלידה. והיא ממשיכה במגעים. ואז היא מגלה את התגלית האחרונה, שעליה שאלנו גם ובא נעמוד. והיא כאילו נושא אחר. היא כאילו עוד נושא. אבל היא, אני חושב, השיא של כל הדברים כולנו. איזו הלכה מוזרה. פרשה שלמה עוסקת בזה שרק כהן יכול לטהר מנגעים. ולטמא בנגעים. אתם יודעים שיש לזה גם המון הפקויות. אם אדם הצליח להעלים נגע וכהן לא ראה אותו, אי אפשר לטמא אותו. יכולים להיות כל מיני פטנטים שצריך להיזהר מהם הלכתית, כי הכהן הוא היחיד שיכול, ראינו את ההגדרה הכי קיצונית ברמב״ם, כהן קטן או שוטה. החכם אומר, אמור תמר, וכיוון שהוא אומר זה, פלא פלאות, זירת הכתוב. אתם יודעים למה? הרב זצ"ל, הרב קוק מדבר על זה בכמה מקומות, ביניהם במידות הראייה. הרבי, זכותו יגן עלינו, מדבר על זה בשיחה מופלאה. וכולם נוגעים בזה מכל מיני כיוונים, וכולם מנבאים לסגנון אחד. זו באמת גזירת הכתוב משונה, אין לנו שום דבר כזה. איך מגדיר המהר"ל, עוד פעם לשונו, אין טעם בדבר זה, למה נמסרו מראות נגעים לכהנים דווקא? הרי לא נמסרו לאהרון ובניו אלא ענייני מקדש. ואין נגעים שייכים למקדש. תשובה, הוהו נגעים שייכים למקדש. רק בפרשת נגעים יש דין שברגע שאתה הגדרת נגע, אז הדין הוא שמבודדים את הנגוע. מחוץ למחנה מושבו. בדד ישב. מוציאים אותו חוץ לג' מחנה. יש פסוק שאומר בספר דברים, בפרשת שופטים, שאם יש לך שאלות, אז אתה צריך ללכת לכהנים, כי בם בחר השם לשרתו, איך הלאה? ולברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. שואלים המפרשים, בם בחר השם להמון דברים. שמה מופיע פה הלברך? אומר הרבי בשיחה, לברך בשם השם יכולים כהנים רק אם הם יודעים לעשות את זה באהבה. עניינו של הכהן בעולם הוא ב-DNA שלו. כהן קטן, כהן שוטה. כך הוא נברא, תומך ואורך לאיש חסידך. כהונה היא חסד. זה עצם המהות. כהונה היא חסד. כשהילל אומר הווי מתלמידיו של אהרון, הוא לא אומר את זה לכהנים. הוא אומר, תלמד את סוד הכהונה של אהרון. לבודד אדם מכלל ישראל, אין רשות גם לגדול הדור. את זה יכול לעשות רק מי שכל כולו במהותו חסד. אתם יודעים למה על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע? כי בם בחר השם לברך. גבל. מה זה קשור? מה בחר השם? לעבוד במקדש. לא! זה לא קשור, זה שהם עובדים במקדש לפרשות נגעים. זה לא, זה מדהים. פרשת נגעים שייכת לזה שהם מברכים בשם השם. כהן ששונא אדם אחד מהציבור לא יכול לברך. ברכתו ברכה לבטלה, אסור לו לברך. גם אם יש איזו הצדקה משפטית הכי חזקה בעולם. ברכתו פסולה. אתם מכירים עוד ברכה שאני אומר שאני עושה אותה, ואני חייב להגיד שאני עושה אותה באהבה? להניח תפילין באהבה, נטילת ידיים באהבה. אבל אני חייב לברך את עמו ישראל באהבה. הדין לבודד אדם, אני הולך להגיד עכשיו דבר משונה מאוד. יכול להיות הדבר שירומם אותו, את האדם הזה, יותר מכל דבר אחר. אתם יודעים מה נאמר על המשיח? הנה ישכיל עבדי, כך נקרא בהפטרה שלא קראנו באחרון של פסח, שנקרא עוד מעט. הנה ישכיל עבדי וירום וניסה וגבה מאוד. בדד ישב, מחוץ לכל המחנות. האם הבידוד הזה יוכל להביא לעוצמה של להגיע באמת לנקודת האלוקות שיכולה להתחיות בשוב? מה זה נגע? נגע זה עדות שההתחיות האלוקית הזו נתקעה בי עכשיו. ועכשיו אני צריך להתחבר חזרה לשקע. אבל לבודד מישהו צריך להגיע רק ממדרגה שאתה יכול לעשות את זה, כי הקדוש ברוך הוא קידש אותך להיות תומך ואורך לאיש חסידך. אלף רופאים וגדולי ישראל שיעשו את זה הם פושעים. צריך כהן מצידי שיהיה קטן או שוטה, והחכם אומר לו, והוא אומר לו אמור תמה ואמר תמה. זה דבר מופלא. כל העולם הזה הוא עבודת הבירורים. אבל יש רק דרך אחת שאפשר לעשות את עבודת הבירורים. על ידי לברך את עמו ישראל באהבה. עבודת הבירורים היא עבודה קשה. היא פוגשת את האדם מלידתו. מהשנייה שהוא נולד. פרשיית הלידה נראית לו במקום. זה מקומה, זה מה שאומר רש"י אמר רבי סמלאי. שמתי אותך בעולם הזה מלידתך להתחיל לברר. מהיום השמיני, אתה צריך למול את בשר עורלתך. כלומר, את הוא אקטיב את חובת המילה עליך. טכנית אביך אמר אותך. אבל זו חובה שחלה עליך. ומרגע הלידה מופיעה בעולם טומאה. למה טומאה? אין טומאה בחיים אצל בהמה וחיה ועוף. אין טומאה בחיים, אין בכלל דבר כזה. אין מצב כזה של שכבת זרע וזיבה, אין מושגים כאלה. המושגים האלה קיימים רק אצל האדם, על פי נחיתותו ובגין מעלתו, ועל פי שניהם ביחד. הם שייכים לאדם לא כי הוא נפל, אלא כי הוא נפל מהשמיים ונולד. מזל טוב, אתה התחלת את עבודת הבירורים. זו ראייה חדשה לגמרי. זה לא נבך, אכלת אותה. אשרינו! היכולת שתזוח דעתך עליך היא כל הזמן, היא עצם הווייתך. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותך באופן כזה שאתה יכול להתכחש, שאתה יכול לכפור. אין שרץ שמתכחש לתפקידו השרצי. אין תנשמת שמתאהבת בג'ירפה. לפחות לפי הידוע לי עד היום. זה גם לא עניין מעשי. יש לו עניין פשוט, ברור. והיא לא יכולה לפספס בו, והיא ממלאת את תפקידה נפלא. והכל טוב. אגב, חיה טהורה, גם אחרי שחיטתה לא נתמת. למה חיה נתמת כשהיא מתנבלת? כי היא לא ממלאת את יהודה. אדם, אתם יודעים מתי נתמה? כשיצא ממנו שכבת זרע. חיה? אף פעם. אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים. זה עצם ההוויה. זה עצם הלידה. נו, זה דבר כל כך יפה, אז מה זה קשור לכהנים? את זה אפשר לעשות רק עם אהבה. זה כלי העבודה. ואם אתה שואל לפעמים למה קשה לעשות את עבודת הבירורים, כנראה שהתשובה נמצאת בתשובה הזאת. תורת כהנים של פרשת תזריע עוסקת בפרשה שלמה שמדברת על המהות הכהנית, לא על הפונקציה של הכהן המקדשית, אלא על המהות הכהנית. בשם המהות הזאת קיבל הכהן את הכוח לברך. את הכוח לברך הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, וזה פלאי פלאות. ולפני שהוא מברך, צריכים ישראל לקרוא לו ולומר לו כהנים, כדי שהם יהיו מוכנים לקבל מהקדוש ברוך הוא את הברכה. היכולת שלו להעביר את זה, היא היכולת שלו לקבוע שיש מציאות שחלילה צריך לבודד באדם. בבידוד כזה, אדם יכול להגיע רק למקומות עליונים, מופלאים, מטהרים. אז זאת הפתיחה של רבי סמלאי, ואני חושב שהיא לא רק קשורה לפרשות שלנו, אלא היא באמת ההמשך הישיר, הישיר, הישיר לפרשת שמיני שהייתה צמודה לפסח ולפסח וליציאת מצרים ולסעודת משיח, והאמונה הגדולה שאף על פי שהתמהמה חכה לו בכל יום שיבוא.